ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הגיע אלינו הרב ישראל אריאל, וכשאנחנו חושבים על הפסוק בתהילים, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם, ולנסות ולהבין שכפי שאמר אבינועם קודם, שרוצים להיות כמו דוד, להיות שותפים במעשה של נס, לא רוצים לשכב במיטה וריבונו של עולם מחולל ניסים, אלא הדברים האלה קורים בפועל. אז הייתה מלחמה, ובמלחמה הזאת, רק להזכיר, נהרגו 183 חיילים על כיבושה של ירושלים, וזה בהחלט היו קרבות קשים, וזכינו שכמה יהודים משתדלים במשך כל השנים, ייבדל הרב ישראל אריאל לחיים טובים וארוכים, להעביר את המסר הזה. גם פה זכינו לארח בשנים עברו חלק מהלוחמים שהשתתפו בכיבוש ירושלים בכלל והעיר העתיקה בפרט, ובהחלט זכות גדולה מאוד מאוד לנו לשמוע על הניסים, לשמוע על מה שהיה באותם רגעים. ונדמה לי שהתגלגל שמתוך הדברים של שמחת גולני מגיע לפה הרב ישראל אריאל, ואנחנו רואים איך הצבא, איך הלוחמים, איך ריבונו של עולם מגלגל את תקומת ישראל בדור שלנו בצורה מאוד מיוחדת.
זה היום עשה השם, נגיד אמן שמחה באור. יום ירושלים הוא למעשה יום חג, הייתי אומר, גדול ועצום ממה שאנחנו עושים ממנו. נו רצינו, זה יכול להיות יום כינון הבית השלישי. ולכן אני אספר את הסיפור האישי שלי כילד שחי פה, כן, בארץ ישראל או בירושלים באותה התקופה, ואיך צמחו הדברים. ניכנס להרגשות, נקווה שדרך זה נגיע גם לעבר. אפשר להתחיל בבקשה. ואנחנו רואים כאן, אולי אפשר להחשיך קצת, היה עוד יותר טוב, היינו רואים את הדברים בצורה יותר ברורה. עכשיו אנחנו רואים כאן את הכותל כפי שנראה בעבר. אתם רואים, אתם רואים, צופים כל יום על רחבת הכותל. פעם הכל היה שכונת המוקרבים, בתים מקובבים. אפשר לראות פה אפילו שיחי סברס, כמובן לא מקום סדול. הכל היה עם, כשהיה חורף, הכל השטח היה בוצי, השטח היה כולו בוץ, והיה צריך לנסות להגיע אל הכותל בכל מיני דרכים שונות ומשונות. בכל מקרה היה צריך לעבור דרך השכונה הזאת, לפעמים גם המטירו על האנשים אשפה וכדומה, שכמובן אנחנו בקושי רואים איזשהו מקום שאפשר בכלל להתפלל מול הכותל. אנחנו נראה איזה תקן בהמשך, מקום צר מאוד. נמשיך בבקשה. יש כאן את בית הכנסת תפארת ישראל. למה אני מראה אותו? קודם כל משום שזה שכן של ישיבת הכותל. אני רוצה לבשר בהזדמנות זו שהתוכניות, אני לא יודע אם כולם יהיו מבסוטים, אבל יהיה פה בית כנסת גדול שיתרומם עוד מעט, בית כנסת התאום של החורבה. שם זה היה בית כנסת של ליטאים, וזה היה בית כנסת יותר של חסידים, חסידי רוז'ים. ואני כילד התפללתי בבית הכנסת הזה, שאתם מכירים אותו על פי שלושת הקשתות שבסמוך לישיבה כאן. למה אני מביא את זה? מסיבה פשוטה, צריך להבין, אי אפשר היה להתפלל בכותל. כותל המערבי, זה היה בסך הכל רחוב, שהיהודים ניצלו את הרחוב הערבי כדי להתפלל. ולכן הם גם אסרו להביא לשם ספר תורה ושופר וכן הלאה וכן הלאה, עם כיסא, עם כלום. אז מה עשינו? היינו מתפללים אלה שבלו בחורבה, בחורבה, אלה שרצו להתפלל בתפארת ישראל, החסידים, בדלו כאן. ואני עוד זוכר את ההוד והפלא שבית הכנסת, את הכיפה הנהדרת, ציורים היפים, את הצלילים שנשמעו משם. היינו מתפללים שחרית, קוראים בתורה, ויורדים לתפילת מוסף ברגלים ושבתות, שאת זה היו עושים בכותל. אנחנו ממשיכים שוב קצת להרגיש את המאורעות, זה רחוב, מה שנקרא היום עמיד רחוב, רחוב בן יהודה בירושלים, ופה אנחנו גרנו ממש בתים אחדים מן המקום הזה. הייתי עד בתור ילד לפיצוץ האדיר שהתחייפו הערבים במסגרת המלחמה שלהם ביהודים ערב עזיבת הבריטים מארץ. פוצצו את הארץ, שמו פה שלוש מסעיות באחד הבקרים, מסעיות מלאות חומר נפץ, והבתים קרסו. ולהמשיך קצת, ואנחנו רואים פה את ההרס הנורא שקבר תחתיו 50 איש שנהרגו, מאות פצועים, שההדף פרס בכל העיר, כל השמשות התנפצו, זה היה משהו שהחריד את כל ירושלים. בנס אנחנו כמשפחה שהגרנו ממש סמוך במקום, יצאנו בשלום. יש לו משהו מאוד סמלי, שימו לב ליונה שיושבת בשקט מול כל מה שקורה פה. אבל כנראה זה כנסת ישראל שנמשלה ליונה שהייתה מנהמת מול החורבן הנורא, שזה רק חלק ממערכה שלמה שעברה ירושלים. המצור מצור על ירושלים שבין החומות והרובע היהודי, שהיהודים גלו, חלקם הלך בשבי לירדן וחלקם עבר לעיר החדשה, וכמובן העיר כולה שעמדה במצור על ידי שלושה מציבות ערב. ירדן שלטה, השתלטה על ירושלים שבתוך החומות. המצרים קראו את הצבא המצרי לרמת רחל ולגילו, ומשם הם גיזלו את ירושלים. העיראקים הביאו את הצבא שלהם עד לרמות, לנבי סמואל. וכך שמשלושת הכיוונים ירדו פגזים על ירושלים של המצור, שכמובן משער הגיא המקום נחסם על ידי הכנופיות, וכך היינו במצור. להביא לאנשים את ההרגשה מה התרחש. אנחנו למעשה נפרדנו נפשי מהכותל. אין כותל, הר הבית בכלל אסור להזכיר, לא שאסור להזכיר, זה לא היה בתודעה, לא היה במודעות בכלל. עם ישראל נפרד מכל הדברים האלה, ו-19 שנה שעם ישראל גדל כשהוא מנותק מכל המערכת הזאת. נא להמשיך. הנה פה אנחנו רואים את הכותל הצר, סך הכל רחבה צרה מאוד, יהודים בודדים היו באים לבכות כאן, כותל הדמעות. ואני עוד זוכר את עצמי עומד כאן בתותה תפילת נוסף שתיארנו אותה. אני עומד פה בתפילת מוסף, גם את זה לא נתנו ליהודים להתפלל. ולהפך, ברגע שהגיעו יהודים לתפילת מוסף, היה תמיד בא ערבי עם חמור, נכנס לתוך הקהל, ארג'ה, ארג'ה, כך אומר לחמור. ואני זוכר אותי בתור ילד שאני פשוט נחנק מהדוחק שנוצר כתוצאה מזה שהחמור באמצע שאומרים, כתר ייתנו לך. אז היה בא להפריע. זה הכותל המושפל שממנו לאט לאט, כפי שאמרנו, התנתקנו. בבקשה, הנה זה אפשר לומר חלום הכותל, שמאז נשאר חלום רחוק. היה אסור ליהודי ירושלים למשל להגיד צריך לחזור לכותל, זה לא היה, למרות שהיה הסכם חתום עם הירדנים שעם ישראל יגיע לכותל. עד כדי כך שערב מלחמת ששת הימים מישהו חילק באופן חשאי בתוך ירושלים, חילק תמונות של הכותל, תחת הכותל תשכחך ירושלים, תשכח ימיני. כלומר, הכותל שאותו שריב מושפל שראינו אותו, גם הוא למעשה הלך ונשתכח בפי הבריאות. אנשים אמרו, אם נזכה להגיע פעם לכותל, אני מוכן לטטות אותו כל יום, אבל זה כמובן היה איזה מין משאלה באוויר. נמשיך. אנחנו מדלגים 19 שנה קדימה ליום העצמאות ה-19 של מדינת ישראל, וכאן צריך להסביר קצת הרקע. מה שאנחנו רואים פה זה אוהלי סיירים שנפרסו בכל רחבי המדינה. כל בחור וטוב, כל אדם שהתגייס, יצא איש על מחנה ואיש על דגלו בכל רחבי המדינה, מהצפון ועד הדרום. כשאנחנו הצנחנים שמו אותנו סמוך לשדה התעופה בלוד, ומדוע? משום שיעדו אותנו כצנחנים לצנוח בתוך הצבא המצרי, שביום העצמאות נודע שהצבא המצרי מתקרב לגבול הדרום. 100,000 מצרים, חיילים, תותחים, טנקים, כל מה שרק אפשר, קרבו את עצמם לגבול הנגב שמעמיק כבר באר שבע. והירדנים קרבו את כל הכוחות שלהם לירושלים, הביאו מעבר הירדן את כל הכוחות, והסורים שכבר ישבו על הכנרת הביאו את כל החטיבות ואת כל השריון ואת כל הכוחות שלהם לאזור הכנרת, והעיראקים גם כן הביאו את הכוחות שלהם, ושוב נוצר מצב שמדינת ישראל ביום העצמאות ה-19 למדינה נמצאה תחת, שנמצא מחותרת בצורה מאיימת ואין כמוה. הודיעו אז על סגירת מיצרי טירה, כלומר אין כניסה לאוניות לאילת, אתם עכשיו נעולים. צריך לזכור, אנחנו עדיין באותה תקופה הנושא של השואה היה טרי וחי אצל האנשים. הרבה אנשים הסתובבו פה עם מספר על הזרוע ממחנות המוות. אני כתלמיד בבית ספר, היו לנו בכיתה 10 ילדים יתומים שהגיעו מהשואה, מהיערות, מהגטאות. אנחנו חיינו את השואה מבחינה זאת שזה חלק מההוויה של החיים, שזה עוד טרי, עוד לא השתחררנו מזה. ולכן פתאום רואים את כל מדינות ערב מקיפות, מחתרות את המדינה שרק עכשיו התחילה לצמוח. הייתה תחושה מפורשת של שואה מתקרבת חלילה. באמת אין פלא שלא מעט אנשים פשוט עלו על מטוסים ויצאו לכל מיני פינות בעולם, ברחו שכונות, היו שכונות שלמות שהתרוקנו. והייתה איזו בדיחה מרה באותם ימים שאמרה שהאחרון שיעזוב את שדה התעופה בלוד שלא ישכח לכבות את החשמל. תחושה שאנחנו כחיילים שנמצאים בשדה הגשנו שגם נוטשים אותנו, כולם בורחים, משאירים אותנו, מה קורה? ועם התחושה הזאת, בוקר אחד אנחנו שומעים, אולי צריך להגדיל משהו בקשר לשבת, פרשת בחוקותיי שעברה עלינו. צריך גם להגיד לצד דברי תורה, אז אני אגיד את הדרשה שאמרתי אז, שהיא נכונה, נכונה תמיד. הייתי, כיוון שאנחנו היינו מההסדרניקים הראשונים, זכיתי להיות מהראשונים ש... הקמנו את הנושא שנקרא ישיבת ההסדר בקרב ביבנה, ויצרנו את המושג הסדר. הוא חושב שהיום הזה כבר הפך יש ים של ישיבות הסדר, כן ירבו וכן תרבנה. אז בינתיים עברתי לישיבת מרכז זבב, פה הייתי אב לשני ילדים. אז אומרים, לא, יש פה כמה הסדרניקים, אולי תוכל להגיד איזה דבר תורה. איפה דבר תורה, איפה הספרייה? אמרתי, טוב, ניקח את החומש. אמרתי, אני אקריא לכם רש"י פשוט בפרשה. רש"י שואל, כתוב, ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדוף. אז אומר רש"י, לקחו החשבון, אם חמישה רודפים מאה, זאת אומרת שכל אחד מהחמישה רודף עשרים. אם מאה רודפים רבבה, זה אומר שאחד, כל אחד רודף מאה. אומר רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. כשיש מרובים זה מכפיל את הכוח. אמרתי, תראו מה מתרחש. מצד אחד באמת אווירה קשה מאוד, אגב דיברו באמת באותם ימים שמכינים בתל אביב בתי קברות ל30,000 חללים וחשש למלחמת גזים, במסגרת כל ההרגשה שדיברתי עליה לפני כן, בגלל שאני גם צריך לעודד את עצמי, כמובן את החיילים בסביבתי. אגב, היינו באותה חטיבה שיש בה כ-3,000 איש, היו אבל אחוז גבוה של שומרי תורה ומצוות, בגלל שהנחל המוצנח היה של הגרעינים של בני עקיבא ונחלנו של עובד דתי. אמרתי, תראו, עם ישראל ברגעים האלה מתאחד. איזה אחדות. שמענו אז שיהודים בחוץ לארץ היו מורידים את העגילים, את הטבעות, הורידו שעונים מהיד לתת את זה לצבא הגנה לישראל, תקנו עם זה פגזים ותותחים. לא רק זה, הממשלה התאחדה, עשו ממשלת אחדות לאומית, ו... פעם ראשונה בתולדות המדינה שהכל וכולם מתאחדו בגלל הסכנה הקרובה. אמרתי, אם יש מרובים העושים את התורה, בעזרת השם נזכה שיתקיים לנו הפסוק, ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדוף. פשוט, איך הפסוקים בתורה נראים לנו תמיד כמליצה, כדמיון, בהמשך אנחנו פשוט נראה לא דמיון, לא מליץ, המציאות. רק מתנאי שיש בשנת השם, כל רצון חזק של עם ישראל, סייעתא דשמיא, והפסוקים מתממשים. וכן, באותה שבת, אני רוצה להוסיף רק עוד משפט, כתוצאה מסעודה שלישית שעשינו, יצאנו בריקודים, אספנו לנו גם את האנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ורקדו ורקדו, צריכים להשאיר לשפיתון, בשנה הבאה בירושלים, למרות שהיינו מתוכננים לצנוח בסיני, ופתאום התחלנו לשיר בשבוע הבא בירושלים. שבוע הבא בירושלים, מסתבר שהנבואה הזאת גם היא התממשה. אחרי כשאני שומע שאנשים שרים פה בשנה הבאה בירושלים, כואב לי הלב, חבר'ה, תפסיקו, תגיד במחר בירושלים, ואז תהיה לי בית המקדש. נמשיך. אז אם כן, אחרי אותה שבת, פרשת בחוקותיי, באחד הבקרים, אחד מהאנשים מוציא רדיו, שנדעת, לא כמו שהיום, יש טרנזיסטורים, יש כל מיני אמצעי תקשורת, היו מביאים רדיו, זה ארגז גדול, שמביאים אותו מהבית, שמים אותו על המכונית, מחברים אותו למנוע, כולם מתאספים לשמוע מה אומרים בחדשות, מה שומעים? תל אביב עולה באש, חיפה עולה באש, ירושלים עולה באש. התקשורת אז הייתה ממושמעת, אז אמרו שכל קהיר מודיע שתל אביב עולה באש, וכל דמשק מודיע שחיפה עולה באש, וכל עמאן, רבת עמון, מודיע שירושלים עולה באש. אבל אנחנו שהיינו באמת בחרדה, אמרנו, הנבואות הללו מתגשמות, חלילה. והנה, אנחנו באים פה כרגע את שני העטיפה בילוד, היינו מתוכננים לצנוח, לעלות על מטוסים, לצנוח בסיני, ואיתם אומרים, לא, אתם לא הולכים לשם. כולם לעלות על אוטובוסים, חוליות, עולים לירושלים. אתם יודעים, מזדורניקים צריכים לדעת, הצנחן, אם אין לו כנפיים, עם רקע אדום או ירוק, שהוא צנח מעבר לקווים, אז הוא לא שווה, הוא צריך, יש צנחנים שהמהות שלהם, צנחתי מעבר לקווים, פתאום אומרים, לא, אתם בכלל לא יודעים לירושלים, זה היה להם דבר משונה, נא להמשיך בבקשה. אז אנחנו, כמו שאנחנו רואים פה, צנחן מתקדם לכיוון מוזיאון רוקפלר בירושלים, לא הרחק מהחומה הצפונית של העיר העתיקה. באנו לירושלים, ראינו את מטחי הפגזים ומין הבזקים נוראים בשמיים, וכל העיר במקלטים, הגדודים הבקיעו קדימה לתוך השכונות, לתוך השכונות המזרחיות של ירושלים המזרחית. אתם מכירים את המושגים, בית ספר לשוטרים, גבעת התחמושת וכן הלאה. הפלוגה שלנו, שהיא הייתה צמודה למטה החטיבה, הגיעה מה שאמרנו, למוזיאון רוקפלר. נא להמשיך. אנחנו נכנסנו לתוך המוזיאון, תורים קירות עבים, מקום שהוא מוגן, ושם לאט לאט הסתננו הידיעות שביום הראשון למלחמה נהרגו למעלה מ-150 צנחנים, אחר כך המספר עלה, והידיעות האלה היכו אותנו קשות, חברים, שרקדנו איתם בשבת האחרונה, רקדנו איתם, שמחנו איתם, ופתאום נפלו בעינם. לא רק זה, פתאום גם נפלה הפגזה על המקום הזה וממש לידי, רק בגלל איזה קיר עבה שישבתי לידו, אני יכול להופיע כאן בפניכם. ממש לידי נהרגו כ-11 בחורים במקום, הרבה מאוד פצועים, היינו צריכים לקחת, לפנות אותם. כלומר, הרגשנו את המלחמה, את הכאבים, את היסורים, עוד מבלי לראות איזשהו ניצוץ של איזשהו, מה שנקרא, איזה התחלת דיגולה. לא, ראינו רק את הצד הקשה שבדבר. נא להמשיך. החיילים מפה יצאו לכיוון הר הזיתים, ששם היה מטה החטיבה, ומשם ניתנה הפקודה לצאת לכיוון העיר שבין החומות. בבקשה. הנה מוטה גור עומד, נותן את הפקודות האחרונות בהר הזיתים. אתם עולים עכשיו על ירושלים אחרי 2,000 שנה, ונוע נוע בתוך איכוני הצלחה. נמשיך. הנה הזחלם שמתנה החטיבה, שהוא בדרכו לשער העריות. נמשיך הלאה. פה אנחנו רואים את שער העריות מקרוב. נתקדם כבר, נא להמשיך. אנחנו כבר רואים את הכותרת, הר הבית בידינו, אבל מסתבר שהר הבית בידינו, תכף נשמע את המשמעות הנכונה, מה נאמר שם במקום. אנחנו, הפלוגה שלנו, עוצבה בנקודת הצפית של בית מלון סמוך לחומת ירושלים. אמרו לנו לצפות משם על המתרחש, לקבל הוראות כיצד להמשיך. אנחנו עומדים במקום, כל מה שאתם רואים פה היה פשן שחור. אני, כמעט שהיה בית מלון, מאחוריי היה ארון עם הרבה בקבוקים וכל מיני כוסיות לשתייה. מרוב שהיו פה הפצצות, הכל התעבר בעשן, כל הבקבוקים התנפצו על הרצפה, כל הכוסיות נפלו ארצה, המקום הפך בחרדת אלוקים. ואחרי הרעש, כל דממה, שקט, ממש, לא ברעש השם, לא באש השם, הכל התפזר, השם אזרחה על המקום, ומה אנחנו רואים? שני חיילים באים מן הצד המזרחי, מזרקים פנימה, נכנסים את תוך מקום המקדש. דקות אחדות לאחר מכן התנפנף דגל ישראל מעל כיפת הסלע. אותם הרגעים שאני צופה בזה אמרתי, הנה מתממש פה הפסוק, הפסקה שאנחנו אומרים על הנסים, ואחר כך באו בניך, תדביר ביתך, ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך. אנחנו החשמונאים, דבר אחד. ואז מאותו הרגע התחילה הנהירה של כל היחידות לכיוון הר הבית. חלק מהגדודים השתלטו על הרובעים השונים של ירושלים שבין החומות, והפלוגה שלי הגיעה לכאן להר הבית, בגלל שאנחנו שייכים למטה החטיבה. מסתבר שבהר הבית היה המטה של הלגיון. אצלם מדברים על מסגדים, כל המסגדים אצלם זה בסיסים צבאיים, וזה מה שהיה פה. בסיס צבאי אחד גדול עם כל... היה פה ההר שאתם רואים אותו פה, היו פה ג'יפים, והיו פה שורות של תותחים וערימות של פגזים שירו לכל הכיוונים. וכאן למטה של הלגיון הירדני, במטה הזה, השתכן מטה החטיבה של מוטה גור. אני בא לכאן, אמרתי לעצמי, אני יהודי ירושלמי, ידעתי שהר הבית, מקום המקדש, אני זהר, אספתי את החפצים כאן באזור העצים שאתם רואים. לא התקדמתי, אומרים לא, יש פדודה, מוטה גור והרב גורן נמצאים על פתח כיפת הסלע, כל החיילים מגיעים לשם. לקח את הציוד, מגיע, רואה על הרחבה שרועים חיילים אחרי יומיים של קרבות, מתקרב, אני שומע את הרב גורן אומר למוטה גור, מה דעתך מוטה שנגבו את החיילים שם ומצביע לכיוון הר הזיתים? אומר לו, מה פתאום להר הזיתים? עוד מעט אנחנו עוזבים את ירושלים. אז חבל, מה ההורים צריכים את הקברים לבוא לקבר, שהחיילים יקברו בהר הרצל. כלומר, גם מי שאמר הר הבית בידינו, אז התכוון בידינו לרגעים אחדים. לא, כן, הוא לא ידע את המשמעות של מה שהולך להיות. ותוך כדי ההימצאות שלנו כאן, זה כמובן הגביר אצלי את החידה. נהרגו כל כך הרבה אנשים בשביל להיות כמה דקות בדיווח. והנה אני שומע שני חיילים אומרים אחד לשני, שמעת? הגיעו לפה שני זקנים בירושלים. שני זקנים. אמרתי לעצמי, מה חיילים מדברים? שומעים פה עיריות, שומעים פגזים, מה מחפשים פה זקנים בירושלים? הם לא מבינים כלום. אם אני אראה, פשוט חיילים, השאלה משמרי תורה מצוות, אם אני אראה את הזקנים, זה כנראה אליהו הנביא, הוא מלך המשיח. מי יכול לבוא בשעה הזאת? הגענו לפסגה שעם ישראל מסוגל להגיע אליה, הגענו למקום המקדש. הנה, ימות המשיח. אני מתוך סקרנות מחכה לראות איפה הזקנים. בינתיים כולם החליטו ללכת לכותל המערבי, מגיעים, יצאים לדלג בשער המוגרדים, עוד היו צטיפות שם, מדלגים, בבקשה. והנה, סתם להבחין את ההבדל בתמונה, הייתה לנו לפני כן תמונה של נשים, זקנים, מתפללים, בוכים, ותיארנו את המצב המושפל של הכותל, שינוי קטן, אבל הוא המשמעות הגדולה. אנשים, חיילי צבא ישראל, באים מקום הפלדה כבעלי בתים על ירושלים, מקום המקדש, על הכותל. עולם אחר, עולם חדש נפתח. בבקשה, הנה הרב גורן, כשהוא רץ ביד אחת, שימו לב, מחזיק שופר, ביד שנייה מחזיק כספר התורה. לא שאלתי אותו אף פעם, למרות שיצא ללמוד אצלו שנים אחדות, לא שאלתי אותו, אבל אני מעריך שכיוון שכהן ישוח מלחמה היה לוקח, כתוב אצל פנחס, שיצא למלחמה, לקח את כלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. לכן הרב הצבאי הוא מבחינת כהן משוח מלחמה, שולר בראש, לעודד את החיילים וכן הלאה. לכן לקח איתו ספר תורה קטן ושופר, והוא בעקבות החיילים בדרכו אל מקום המקדש מהכותל המערבי. בבקשה, והנה אנחנו רואים אותו בכותל המערבי, מניח את הספר תורה, תפילת מנחה ראשונה, תמשיך הלאה. והנה שני הזקנים. אז אומנם זה לא היה עליון הנביא ומלך המשיח, הוא הנחמה פורטה, מוריי ורבותיי בישיבת מרכז הרב. אז אני יכול שלא לשמוח. אז שמחנו, כמובן, היו דמעות גיל בעיניים, התרגשות גדולה. מצד שמאל זה עבדכם הנאמן, או זה חיילים אחרים, חלק מהם מהחברה הקדישה של ירושלים באותם ימים, חברה הקדישה של הרבנות הצבאית, ועמדו בהתרגשות גדולה מאוד בכותל, כשהם מתייחדים במחשבותיהם. שוב, אמרנו שהכותל היה צר, זה הקיר המערבי, הקיר המזרחי הוא הכותל המערבי, שאנחנו קוראים אותו ממש 2-3 מטר מכאן. בבקשה להמשיך. הנה רואים פה את הרב גורן, מרכיבים אותו על הכתפיים, ואז הוא אומר, בואו ונאמר ביחד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובאותו הרגע הייתה התרגשות גדולה, מתנשקים, מתחבקים, אנשים שלא מכירים אחד את השני, דתיים, חילוניים, מין התרגשות שאין לה הסבר. נמשיך הלאה. הנה הוא מקריא את המנשר שהוא הכין, הוא שמע שעולים על ירושלים, אז הכין מנשר שאנחנו נשארים בירושלים, למרות שאף אחד עוד לא הסמיך את מישהו, אף אחד עוד לא ידע מה הולך להיות. הוא אומר את זה בפני אלוף הפיקוד, מצד ימין זה יורם זמוש, שאנחנו בשלב, יש לו כמה הקשרים, שם את הדגל על הכותל המערבי, היה לו קשר עם הבאת הרבנים למקום שאנחנו נתקף עוד נראה. בבקשה. והנה מגיע קצין העיר, למה אני מראה את זה כאן, התמונה הזאת, החשיבות שלה זה באבנים שמעל הראש. אמרתי לעצמי, אם אנחנו פה רק נשאר זמן קצר, לפחות שיהיה לי אבן מהכותל, ולקחתי איתי את האבן הזאת הביתה. נמשיך. בשלב מסוים נאמר לי, אתה עולה לשמור על כיפת הסלע. העמידו אותי כאן בשער, היה לי מד בכלי הגדודי, זה עם שני ארגזים, היה לי שני ארגזי פעולה, כלומר מאוד מאוד כדורי. אמרו לי, אתה לא נותן לאף אחד להתקרב, מי שבא יירה. אני עומד שקט אחרי הקרב, רואים אמנם את הרמות, הפגזים, התותחים, אבל הכל ננטש, ואני קצת חושב לצירי אחד, איפה אני עומד? אז עוד לא היה נכון המקדש, עוד לא הייתי כל כך מגנית. אז אמרתי, רגע אחד, פה זה צריך להיות באמת מקום קודש הקודשים, ופה אני נכנס כהן גדול, ביום כיפור, בגדי לבן, עם הקטורת, ואני לא כהן ולא לוי, ואני עומד כאן, למקווה לא הלכתי, אני עומד כאן רק אחר כך למדתי שאפילו הבנאים שנכנסים לבנות במקדש נכנסים בטומאה, אם יש כהן טהור יעשה, אבל אם לא נכנס אפילו ישראל תמיד. אז אם הבנאי בשביל לסדר את הטיח נכנס, על אחת כמה וכמה לגרש משם את אויבי ישראל אחרי 2000 שנה. בכל אופן, היה זמן קצת התייחד, מה שמתרחש פה, שקט, במה, שלווה, רגיעה מוחלטת. ואז לפתע אני פתאום רואה שמגיעים אנשים, מגיעים אנשים, אני מכין את הנשק, רואה מרחוק, מתקרבים, מה קורה פה? אנשים עם פיג'אמות. לראות באנשים עם פיג'אמות לא כל כך מוצלח, אבל כשהם מתקרבים, אני בכל זאת מתכונן, מתברר שהחיילים הירדנים, הלגיון הירדני שלפני כן ירה אש תופת בחיילי צה"ל, ברגע שהם ראו שהמקום נכבש, כולם נמלטו לתוך הבתים ולחזם הטרית פיג'אמה, נכנסו לתוך המיטות כמו סיסרה לשעתו, שתגיד, יבוא מישהו וישאל, תגיד לו שיש פה חולה. אספו את כל החולים, הביאו אותם על הרחבה כפי שאתם רואים פה, ומה אני רואה? הידיים רועדות. בסך הכל היו שם שניים, שלושה חיילים משלנו, הם ישבו שורות, שורות. נא להמשיך קצת. פה, רק כדי להסביר את המקום, זה כיפת הסלע, הוא סלע אבן השתייה, לפי המסורת כאן עמד ארון הברית עם הלוחות, וכל השורת השכינה, לכאן נכנס כהן גדול ביום הכיפורים, כשהפתח שמואר שם בקצה התמונה למעלה, שם בדיוק אני עמדתי, מקום שמעצם טבעו מעורר, אם תרצה או לא תרצה, כל הנשמה שלך מתלתלת בתוך גופך. נמשיך הלאה. ואז שתוך כדי רגיע השקיעה, אז תוך כדי האירועים האלה תמשיך, אז אנחנו רואים פה, זה פשוט תמונה רגילה שיופיעה בסיני, עשרות אלפי חיילים מצרים הרימו ידיים, הלכו בתורים ארוכים, מראה דומה כזה היה אצלי בהבדל אחד, זה היה עם פיג'מות. אז הם ישבו ואני רואה את הידיים, ידיים רועדות. כל אחד מאיתנו ודאי מכיר את התמונה של הילד מגטו ורשה שיוצא, מרים את הידיים מול צורר גרמני, נחשבו בזכרו. אז כל אחד מבין מה קרה פה, עולם הפוך, עולם הפוך, שני יהודים, שלושה יהודים עומדים וכל הליגיונרים הגדולים, אלופי משנה, סגני אלופים, רועדים מפחד. הנה התממש הפסוק, ממש הפסוק, קראנו פרשת השבוע, רדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו, פשוטו כמשמעו, פשוטו. תמשיך עוד קצת, זה דוגמה גם כן בסיני, אבל אצלי היה הרבה יותר אנשים. רדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו, זה פסוק שהוא מתממש כשאנחנו זוכים, כשאנחנו יש סייעתא דשמיא, אז דברי התורה, משה אמת ותורתו אמת, הדברים מתממשים מול העיניים. כשזכיתי באותה שנייה, אפשר לומר, להרגיש שני ניסים מופלאים בבת אחת, נס אחד, עם ישראל הגיע אחרי 2000 שנה למקום המקדש. והנס השני, עם ישראל מתממש גם בסוג, והתפילים כן 500 מאה מכם רבבה ירדפו. איזה פלא, איזה נס כביר, שהרבה פעמים אתה עובר ליד זה כי אין בעל הנס מרגיש בניסו, אבל צריך לדעת את האמת הענקית הזאת שעם ישראל זכה לכך אחרי דורות של סבל, של שואה, של מה שלא עבר על עם ישראל. ולא רק זה, שיומיים לפני כן הבנו שהכל עולה באש, ומתברר שמה שעולה באש, מה שעלה באש, וזאת האמת, שבאותה שעה שהודיעו, וזה נע לעבור לתמונה הבאה, 120 מטסים מצרים הושמדו. זה הופיע כבר ביום הראשון של המלחמה, ואנחנו כחיילים לא ראינו, לא ראינו עיתונים. פעם אגב היה אפשר לקרוא את עיתון מעריב, היום זה לא בדיוק. למה אני מביא את זה? כיוון שקיבלנו פתאום הודעה שיוצאים לרמת הגולן, יש מלחמה בצפון. אמרתי, רגע אחד, אותו גמרנו עם הרוגים שלנו פה, מה רצים לצפון? ואז ברגע שיצאנו מירושלים, זה היה כבר ערב שבת, זרקו לנו בתוך האוטובוס וכמישנה כל מיני דברים, אחד זרק עיתון, אני מסתכל, אני רואה כותרות, שבאחד הכותרות כתוב שיש צהל הגיע לשער המשך, צהל הגיע לתעלה, וחברון בידינו, ושם בידינו, כל הדברים שהיו חלומות, פתאום מתממשים, מראים תמונות, איך ש... כן, שדות תעופה בלב מצרים, יד קהיר, הכל מעלה עשן, שמכל הצבאות שאימו לחתר את המדינה היהודית שהייתה בתחילת צמיחתה, הצבאות הצבאות הללו נמחקו, הכל הפך לגמותרות, הכל הפך לעשן, לתמרות עשן. אז אני רואה את זה, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, מה חשבתי כל הזמן, שאני נמצא בתוך שואה חלילה, לא, אנחנו באיזשהו מעשה ניסים שלא האמנו שנזכה לו. בבקשה, השיירה הגיעה בעמק ישראל בדרכה לצפון, ואז בדיוק הגיע זמן קבלת שבת, אני חייל דתי יחידי בפלוגה, כל השאר היו קיבוצניקים, וזה אנשים של חוקים ותורה ומצוות. לקחתי סידור, נגיד קבלת שבת, יוצא החוצה, נגיד קבלת שבת, פתאום אני רואה כולם מתקרבים, שאלתי מה, יש איזה בעיה? כולם לורשים קוראי פלדה. אמרתי מה קורה? אנחנו מבינים שאתה עכשיו מתפלל, אתה ודאי צריך מניעה. אז כל האוטובוס ירד. איך זה קורה? פשוט מאוד כולם הרגישו שמה שאנחנו הולכים לעשות פשוט. ואגב קרה עוד ברגעים שכיבוש הכותל, מישהו אמר, יש לך תפילין, יש לך סידור. הבינו שזה צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, קרה פה איזה נס, זה לממש אותו, לעשות משהו למעשה. ואז שרנו שם ביחד, ואמרתי, מה אמרנו עכשיו? פקדש מלך, עיר נלוכה, קום עצים מתוך האפלה. ראיתם את זה בעיניים, איך מקום המקדש יצא מתוך ההפיכה, מגלות ארוכה, חזר לידי לידי עם ישראל, אחר כך ימין ושמאל תפרוצי ותשת נריצי, פרצנו לימין ולשמאל, שלום השיח לתעלה, לירדן, אנחנו בדרך לגולן. אז ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, וצריך להביא אותנו להריץ את הקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה עמנו, ימשיך כבודו. מה שאנחנו רק צריכים זה להתפלל ולעשות, ועשו לי מקדש, לא ינגנו לי מקדש, לא ישירו מקדש, אלא ועשו, צריך לעשות בידיים. אני, יש לי מלחמות מפה שישיבה פה, שישנה את זה מישיבת הכותל וישיבת המקדש. בעזרת השם, תמשיך ולסיים, ועוד לחיצה בבקשה. יהי רצון שנפסיק להגיד שיבנה בית המקדש. ואמרנו כשהיינו בסיביר, כשהיינו בספרד, כשהיינו בתימן, יהי רצון שנבנה את בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.